אז אנחנו עסוקים בשניות. ישנם שני מרכיבים להתקדמות הרוחנית שלנו בחיים. מרכיב אחד הוא האמת האובייקטיבית, השמיים שמאירים עלינו, תורה שבאה מן השמיים, שמש מאירה על חיינו, ערכים שבאים ומאירים עלינו. יש ספרים פה. אחד, יש פה חמישה, שישה ספרים. זה טוב, כדאי ללמוד מספר. נראה לי. נראה לי מה כתוב. אלה הם כן יודעים בעל פה, זה הכי טוב. אבל מצד אחד יש לנו את השמיים, את האמת האובייקטיבית, העליונה, את השמש. שמאירה עלינו, קורא לזה פסיכיקה כללית, תפארת קראנו לזה. ומצד שני יש את הסובייקט, את המצב הנפשי הנוכחי שלי, ואנחנו עסוקים בצורך של הסובייקט להכשיר את עצמו, כן, ליצור הכשרה, ליצור איזשהו תהליך עיבוד, כדי לקבל קצת יותר הערה ממרומים, הוספת אורה, לצאת מהצל, מהצללים, להוסיף אור. והוספת האורה, אמרנו, יש בה כמה אפשרויות. הדרך אחת, זה על ידי התחקות אחרי יחידי עולם. אנשים שהסובייקט שלהם, הסובייקטיביות האישית שלהם, הנפשית שלהם, היא עצומה ורחבה ואדירה ועשירה. וכשאנחנו הולכים בעקבותיהם, אנחנו גדלים, אנחנו משתנים, אישיות הפרטית שלנו קצת נפתחת, ואנחנו זוכים לקבל תובנות, מחשבות, עוצמות חיים, ודאות יותר גדולה בעולם הערכים. כשאתה רואה בן אדם שבאמת באמת הוא איש חסד, באמת, הוא מוסר את החיים שלו על חסד, ואתה נפגש איתו, אז משהו קורה לך, החסד הופך להיות לא איזה רעיון ונחמד, ולא משהו שאפשר גם להסביר למה הוא הגיוני ולמה הוא יפה, אלא ודאות, מציאות חיה, ממשות. יש פה תופעה של בן אדם שחי את זה, וזה הוא. כן, אברהם והחסד הפכו להיות אישות אחת. ייתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, זה לא שאברהם האמין בחסד, ואברהם חשב שחסד זה נכון, ולא חוט אל חסד. אמרת אברהם, אמרת חסד. זה מה שזרם לו בעורקים, זה אדם שלו. אז זה דבר, כשאתה נפגש עם דבר כזה, משהו קורה, משהו לסובייקטיביות, לנפש האישית שלך מתרחש. אם לא נפגשים עם אנשים כאלו, אז אנחנו מנסים, אדם ישר, מנסה בכל זאת קצת לקדם את האישיות הסובייקטיבית שלו, מה שאנחנו קוראנו דרך ארץ, שקדמה לתורה. איזושהי דרך ארץ. מוסריות, חשיבה, ערכיות, קצת סברות, הגיוניות, זה הגיוני להתנהג ככה, זה נכון, יש איזה משהו, לאט לאט להכשיר את הסובייקט, אבל במאמר מוסגר הבאנו שיכולות להיות בעיות. א', אין דמויות, ב', לא עסקת מספיק בהכשרת עצמך. אם אדם לא מספיק מכשיר את עצמו, בונה כלי קיבול ראוי, הוא יכול להיפגש עם איזה רעיון שהוא אמיתי, עם קרן שמש שהיא נכונה, ולעוות אותה לגמרי. לא מלמדים תורה לתלמיד שאינו הגון, ואם אין הכשרה, אז עלולים להסתבך, וכך אכן קרה. האנושות שטרום אברהם אבינו, או האנושות שלא הסתכלה על דמויות מופת, ניסתה לבד. ניסתה לבד להפוך את החיים למשהו קצת יותר משמעותי, אבל כיוון שלא הייתה הדרכה ולא הייתה התקדמות, סלילה דרך, זה עלול ליצור אפילו טעויות ונזקים חמורים. אם אדם לוקח אידיאולוגיה, אידיאלים, והוא לא ישר, הוא לא מאוזן, הוא סובל ממידות מאוד מקולקלות. האידיאולוגיות והאידיאלים יכולים להיות הדבר הכי הכי הרסני בעולם. אנשים מושחתים, ייתן להם אידיאולוגיה צודקת, אידיאולוגיה צודקת. הם יהפכו אותה למפלצת. אפשר להראות דוגמאות הרבה מכל ההיסטוריה, אפשר גם מהעשרות שנים האחרונות, איך שערכים מאוד יפים הפכו לשחיתות. למה? כי בני אדם לא ימחו נחים. אז צדק למשל ושוויון זה ערך מאוד יפה. שיהיה כולם שוויון וצדק וכולם ביחד, ואין פערים חברתיים, והכל כולם בשיתוף פעולה, זה רעיון מאוד יפה. אבל כשאנשים לא מחונכים, אז הפך להיות גיהנום. הפך להיות גיהנום. יש לי קרובי משפחה שגדלו ברוסיה הקומוניסטית, ממש, ברוסיה הקומוניסטית המקורית. הם אמרו לי, הסבתא, כי אישה מבוגרת, שהיא ממש גדלה כל החיים, היא אמרה לי, אין דבר כזה, לא היה דבר כזה אדם שלא גונב. זה לא שיש גנבים. החיים זה לגנוב. כאילו, לגנוב ולשקר, כאילו, זה החיים. אחרת אתה לא יכול להסתדר. כאילו, זה השיטה הייתה. לגנוב ולשקר. כי ברגע שאתה זורק רעיון מאוד מאוד גבוה, מאוד יפה, אבל אנשים לא הכשרת אותם לזה. אין להם שום יכולת להכיל את הרעיון הזה. אין להם שום כלים. והתוצאה היא מיד נזקים מאוד מאוד גדולים. ויש עוד הרבה הרבה דוגמאות. זאת השאלה שעומדת על הפרק, אני מסכים לגמרי. זה עכשיו הנושא, נכון. אז הרב מביא דוגמה מעבודה זרה. כן, עמוד 2. מהתפרצות האורה הרוחנית ההווייתית מחוגה. זאת אומרת, יש אור, כן? יש ערכים אידיאליים שמתפרצים על אדמה בלתי מעובדה. האדמה לא מעובדת. אומר הגאון מווילנה, למדנו שנה שעברה ספר משלי עם ביאור הגאון. אז הגאון אומר שצריך מאוד מאוד להיזהר לא ללמוד תורה לפני שמכשירים את הנפש. למה? אומר שהתורה היא נמשלה למים, לגשם, וכשהגשם יורד הוא מצמיח הכל, ואם לא ניקשת את הקוצים אז הקוצים יצמחו, ואם יהיו מאוד גבוהים, יותר גבוהים מאשר חלקה שלא ירד עליה הגשם. זאת אומרת, יכול להיות שאתה תיפגש עם אידיאלים אדירים, אבל אם אתה לא תיקנת את המידות שלך, אז זה אפילו יהיה יותר גרוע. עלול להיות יותר גרוע. כי עכשיו אתה מצדיק גם את החסרונות שלך, אתה עושה מהם לכתחילה. יש אדם שהוא עצבני, נכון? הוא סתם יש לו בעיה שהוא לא מחנך את המידות שלו, שהוא עצבני. עכשיו הוא לומד הלכות שבת, שצריך צריך לשמור שבת, כולל כולם צריכים לשמור שבת. ועכשיו יש לו הצדקה לעצבנות שלו, כי הוא עצבני על מי שלא שומר שבת, ואפילו זה טוב מאוד. עכשיו זה לא קשור, הוא עצבני כי הוא עצבני. ועכשיו זה, רק הוא מצא לזה עכשיו תימוכים, אז זה רק מעצים את העצבנות שלו, נותן לו מכפלת כוח, שמן על המדורה. זה עבודה זרה. עבודה זרה זה להיפגש עם אידיאל, אידיאל נכון. נפגשו עם ערכים. אבל בלי נפש לא מוכשרת. אדמה לא מעובדה. זה נקרא אליליות. ולכן הביאה העבודה זרה הזאת לידי דמיונות כוסבים ויצרי לב רעים מאוד. זה רק העצים את הדברים המקולקלים. מסריגי גפן סדום זאת לא נתארה האנושות עד היום. עד היום האנושות עדיין מושפעת מהנזקים האדירים של העבודה זרה, של העולם האלילי. גם היום לא הגיעה עדיין התרבות למידה זו, שתשכון סימפתיה אלוקית של טוב מוחלט בעומק הנשמה של האורגנים הקיבוציים. עדיין התוכן האלוקי שהוא נפגש, תוכן הרוחני, שבני האדם נפגשים איתו מבחינה חברתית, הוא יוצא מוזר, הוא יוצא מעוות. למה? לא בגלל שהתוכן לא נכון, בגלל שההכשרה של בני האדם לא נכון. הכשרת הנפש לא נעשתה, אין עבודה חינוכית רצינית לעומק, אין הכשרת אישיות, אין דמויות מופת ללכת אחריהם, בסדר? ואז זה לא יעזור שתעביר מסרים רוחניים, הם יתקבלו בצורה מעוותת. אסור ללמד גוי תורה. למה אסור ללמד גוי תורה? הוא יעוות את זה. כי הוא לא, הוא לא עבר הכשרה, הם לא עוברים הכשרות. ואתה רואה ככה קרה, עם ישראל, לקחו מעם ישראל ערכים מהתנך, בסדר? לקחו עוד מאיתנו ערכים. ויצרו מעוותים. יצרו הכל מעוות. כן? צריך להגיע לירושלים. ירושלים זה ערך מהתנך, נכון? זה מושג תנכי. צריך להגיע לירושלים. מסעות לירושלים. בשם המסעות לירושלים. רצחו, שדדו, בזזו, הרסו, מה לא עשו? בשם המסע לירושלים. מושגים שנלקחו מעם ישראל מהתנך. כן? אבל בגלל שהנפש לא מוכשרת, אז יצר נזקים לא רעים. ולכן האנושות כל פעם שהיא נפגשת עם יסודות נכונים של תורה, של דעת אלוקים, של אמונה, כשהנפש לא מוכשרת, יוצר מזה נזק. נזקים מאוד מאוד גדולים. אנחנו רואים שהנצרות, שהיא דעת הרחמים, נכון? בדעת האהבה, ככה הם מגדירים את עצמם, שמאוד מאוד נצמדה לערכים של אהבה, זה הדעת ששפכה דמים, בלי אפשר יותר כמה שפיכו דמים, וגם היום אנחנו נפגשים עם חזיונות דתיים מאוד מאוד מעוותים. התרועיבות. האסלאם מדבר על ענווה כלפי האל. זה המוטו של האסלאם. ענווה כלפי האל. זה כל כך יפה. כשאדם יש לו ענווה כלפי האל שלו. חמש פעמים ביום הוא משתחווה אליו, הוא מתפלל אליו, ותנוע לפנו. זה כל כך יפה. ענווה כלפי האל. למה צריך לערוף ראשים בשביל זה? זאת אומרת שאין הכשרת... הבעיה היא לא הערך, לא האידיאל. הנפשות לא מחונכות. אז הן נפגשות עם ערך, וזה יוצא מוזר מאוד. הכנעה לשם האל, כלומר, אני צריך לשבור את הבן אדם השני, להכניע אותו, ואם הוא לא מתכוון להיכנה מתוך חינוך של ענווה, אז אני אכניע אותו, גם בלי שיש לו ענווה. אני כופף לו את היד עד שהוא יתכופף, ונשבור לו את היד עד שהוא יתכופף, כי אני אכריח אותך להיות ענו. אם לא תהיה ענו, אני ארוג אותך. הנה, עכשיו אתה בטוח ענו, כי אתה שוכב על האדמה, מת, אין ספק, אתה ענו לגמרי. ישבור לך את הגאווה, אני אוריד לך את הכל. הערך הוא נכון, אבל הנפשות לא מחונכות. הדתות לסוגיהם, ולא רק הדתות, אידיאולוגיות לסוגיהם, לא עוברות, לא מצליחות, יוצרות דברים, הוא קורא לזה, אל זר, אל נחר, שקונה לו תכונות משונות וקריקטוריות. יוצא מעוות. למה יוצא מעוות? הכשרת הנפש. אין נפש, אין סובייקט. אז אנחנו תקועים. אין לנו סובייקטים שעשו הכשרה נפשית. אין לנו דמויות מופת ללכת בעקבותיהם. מה עושים? כן.
יכול להיות שיש בחלקים שהם עדיין נערות הזרה, אבל
כן.
אז מאיך אני אדם מתי זה עצמם
של קדושה? לכן אנחנו צריכים כל כך הרבה הדרכה ושימוש תמיד דרך החמה. אתה צודק. כן. איננו רואים בהם גם עכשיו סימני רשע ועריצות. בסדר? גם בעולם הדתי של אומות העולם יש רשע ועריצות. ומה שקורה שהמהות של המושג כבר ששכחו אותה. זה הולך מתמסס ונזב מליברם. זאת אומרת, אם התחילו בערכים מוסריים, אבל כיוון שאין הכשרה, אז מה שאנחנו רואים זה בכלל לא עיסוק במוסר. אנחנו עוסקים, רואים לאט לאט עיסוקים בדברים אחרים לגמרי. המוסר, הערכים האמיתיים עצמם מתמסמסים. למה? כי אין הכשרה של הסובייקט. זאת אומרת שאנחנו צריכים סובייקט. זה בעצם הנושא שלנו. הבעיה שלנו היא לא, לפי המאמר הזה, לפחות העיקרון הוא לא חוסר של הערה. יש תורה, יש ערכים, אין סובייקטים מחונכים. ופה אנחנו מגיעים לפתרון השני. אמרנו, פתרון אחד זה יחידים, יחידי סגולה, והרב כתב שיש פתרון אחר. יש אוצרות פסיכיקה קיבוצית. פתרון השני הוא שיצירת סובייקט לא אישי, אלא סובייקט ציבורי. מושג חדש. וזה הנושא הכי חשוב שלנו בחיים. מורשת פלטה, גלגל הצלה, פתח תקווה. יש לאנושות בכנסת ישראל. מה זה כנסת ישראל? הסימפתיה האלוקית נמצאת בחוגה הפנימית. זאת אומרת, מה זה עם ישראל? מה זה כנסת ישראל? כנסת ישראל זה יצירה סובייקטיבית. אנחנו רואים כרגע על האומה. יש פה אומה שהתכונות הסובייקטיביות שלה, הנפשיות שלה, הן תכונות של סימפתיה אלוקית. זאת אומרת, יש לנו בגנים הלאומיים נטייה נפשית מעודנת, ישרה, טובה. ישראל נקראים ישרים, אנחנו נקראים ישורון, נכון? כל בוקר אנחנו אומרים שיעקב אבינו, הקדוש ברוך הוא אהב אותו וקרא את שמו ישראל וישורון. מה זה ישורון? שיש לנו ישרות בתכונת העם שלנו, בנפש הלאומית שלנו יש תכונת ישרות. ישראל רחמנים, ישראל גומלי חסדים, ישראל ענבים, ישראל מאמינים, ישראל ביישנים. יש לנו בתכונת העם, זאת אומרת כרגע זה ישות סובייקטיבית לאומית שהקדוש ברוך הוא ברא אותה עם תכונות מזוכחות. בלשון הכוזרי, קהילה מזוככת, ככה הכוזרי קורא לזה, ציבור מזוכח. ועכשיו יש לנו ליחיד, ליחיד עכשיו, יש שתי דרכים. הוא יכול ללכת אחרי גדולי ישראל, שזה גם דבר חשוב, הוא יכול להיות נאמן לאומה. אדם שנאמן לזהות הלאומית שלו, עצם הנאמנות שלו לזהות הלאומית, היא כבר עושה הכשרה סובייקטיבית מאוד מאוד גדולה. ככל שאדם יותר נאמן לזהותו הלאומית, שייך לעם ישראל, הסובייקט שלו יותר ויותר עובר הכשרה באופן טבעי, הכשרה טבעית. עוד לפני שהוא לומד תורה, עוד לפני שהוא נפגש עם ערכים, עוד לפני שהוא מכיר אותם בכלל, יש לו אותם. עם ישראל זה חידוש. הערכים נמצאים בלב. וכשאדם ייפגש עם התורה, הוא נפגש עם משהו שכבר נמצא בו. ולכן, אנחנו לא לומדים תורה, אנחנו לומדים תורה קודם כל מצד זהותנו הלאומית. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. מה קודם למה? הבחירה מכל העמים. בחר הפך אותנו ליחידה מובחרת, תכונות. עכשיו אפשר לתת את התורה. זה יותר בוער, יותר ראשוני, קודם כל הזהות, הזהות הלאומית, תכונות העם, ומתוך כך נוצרים, יש כלי קיבול, יש סובייקט, שיוכל לקבל את התורה בצורה נכונה, יקבל את התורה בצורה ישרה. לדוגמה, המהר"ל מביא את זה בספרו, תפארת ישראל, סוף פרק א', את העיקרון הזה. יש גמרא ידועה, מדרש ידוע, שהקדוש ברוך הוא בא עם התורה לעמים השונים, נכון? כתוב שהקדוש ברוך הוא חיזר עם התורה, בא לעם הזה, אמרו לו, מה כתוב בתורה? הוא לא תגנוב, לא תודה. מה עם זה? לא רוצים, לא רוצים את התורה. מה זאת אומרת, מה המדרש הזה מספר? המדרש הזה בא לומר שבעצם התורה היא נפלאה, אבל אם אין הכשרה סובייקטיבית, אתה לא מסתדר איתה. התורה היא מצוינת, הערכים נפלאים, אבל אין הכשרת סובייקט. לישראל יש שרים, כן.
אין התאמה?
ישות, אנחנו אומרים כרגע בזרם החיים הכללי, יש יחידים, אמרנו יחידים, כן. יחידים תמיד יהיו, היו. מסה, לא. במסה זה לא זורם לכיוון הנכון. בזרימה הכללית שאתה נותן ערך, אתה לוקח ערך, חלק מהתורה לאומות העולם, או שהם מתנגדים, או שהם לוקחים את זה בצורה מעוותת, זה לא יוצא טוב. המפגש לא יוצא חיובי. הם לוקחים ערכים ועושים מהם נזקים. במקום שהערך יוביל לטובה, הוא מביא דווקא לדבר יותר מקולקל. וזה גרם ייאוש. צריך לדעת, היו פילוסופים באירופה שבגלל זה יצאו בכלל נגד הלמידה. נגד למידת ערכים. כי הוא יוצא טוב. כל פעם אנשים לומדים ערכים, יוצאים מוזרים כאלה. אז בואו נלמד ערכים וזהו. להשאיר את הבן אדם ככה וזה. היו פילוסופים כאלה. כי כאילו אתה איזה תסכול כזה, שאנחנו לוקחים ערכים, מביאים אותם, ומה יוצא? יוצא כלום. יוצא אפילו יותר גרוע. אז הוא אומר לך, בשביל מה הקמנו את הנצרות? בשביל שבני אדם יהיו טובים, תראה מה יצא, נעשה שום דבר נראה. יצא מזה מעשור צלב, אינקוויזיציה, ולא יודע מה, ופרעות, וחוסר סבלנות דתית, ומלחמות אינסופיות בין פלגים דתיים. אתה יודע, לא רק עם היהודים. אתה יודע איזה, איזה טבח נוראי היו בין ה... בין ה... בין הקתולים למי שלא קתול, איזה רציחות, איזה דברים. אפשר לתאר בכלל. והיום בעולם מוסלמי, הם הורגים אחד את השני. לא את מי שלא מוסלמי, את המוסלמי. אבל הוא מוסלמי לייט. אז הם לא, לא רוצים אותו. הורגים אותו. החמאס הוא לייט, הוא לא מספיק כמו, הוא לא כמו האלו שם, שהם יותר, יותר חזקים, חזקים בדת. אבל תסתכל, המלחמות הן לא היו על הרקע הדתי. לא בגלל הדת, להפך, בגלל עזיבת הדת. זאת אומרת, הפוך. בעם ישראל ככל שיותר קשורים לתורה, אז יש פה, יש יותר תכונות טובות שמתפתחות. הבעיות נוצרו דווקא כשהתרחקו מהתורה. כשיש, ככל שהתורה יותר, אז דורש שיש דברים יותר טובים שמתפתחים. אנחנו נהיים יותר, זה יותר מתאים לנו. תקבל נכון. דווקא עזיבת התורה בישראל היא גרמה לתקופות שבהם היו בעיות בתוך עם ישראל, זה כשעזבו את התורה. או שעוזבים את הזהות הלאומית, נכון. אנחנו טבעית לאומה, אנחנו נראה כרגע לאומה. עכשיו יש עבודה של היחיד, אני מסכים. אבל עדיין זה טבעי לעם. תסתכל שסך הכל זה דבר שאין לו אח ורע. אין דבר כזה בכל העולם. תראה לי באיזשהו מקום בעולם, עשרות אלפי בני נוער, בני 18, הולכים ללמוד תורה. ללמוד יום שלם, תוכן שלא נותן שום דבר פרקטי לכם. זה פלא. אין דבר כזה. אמרתי למכינה שבוע שעבר, אמרתי, איפה אתם רואים דבר כזה? תראה לי, בגרמניה, יודע, מדינה, אנגליה, מדינה משכילה, אני יודע, אנשים... תראה לי חבורות של אנשים באנגליה, שבשעת, בתשע, עשר בערב, או בחמש, שש בבוקר, חבורות מתכנסות ולומדות את המשפט האנגלי. סתם אנשים, לא משפטנים, לא עורכי דין, אתה יודע, כל מיני אנשים, ההוא סוחר, ההוא מוכר, ההוא רופא, מהנדס, סטודנט, איש צבא, לומדים את המשפט האנגלי. תראה לי חיילים אנגלים שבזמן פנוי פותחים ככה ולומדים ספרים של משפט אנגלי. שומעים כאוזניות, מה אתה שומע? משפט אנגלי. אין דבר כזה בכל העולם. שנופל ספר של משפט אנגלי וכולם רצים ומרימים אותו ומנשקים אותו, ועוד פעם בשנה רוקדים איתו. ראית אנשים שרוגלים לספר פטנגלית. אין איזה אח ורע. זה, אצלנו זה משהו שהוא לא מתחיל מ... טוב, הוא מתעניין במשפט. זה, אתה רואה שזה זורם, וזה לא רק משפט, זה כל התורה. זה נזיקים וקודשים וזרעים, ואנשים יש איזה משהו מופלא. התעניינות וחשק ולימוד וסקרנות. זה דבר זורם. אנשים מעבירים, אנשים רק, אני אומר לך עלי אישית, אין לי זמן להעביר את כל השיעורים שמבקשים. אין לי זמן. כל בקשות שיעורי התורה שיש בארץ, לצערי הרב, אין לי זמן לענות לכל הבקשות. אף אחד לא חייב, לא מחייבים כלום. אבל לא תגיד, אני יודע מה, אני יודע, זה סרט או זה חוויה חושית, או זה שיעור תורה, זה הכל. כל הארץ רוצים שעוד שיעורים ועוד שיעורים, ואין לי זמן. זאת הבעיה שלי היום. הבעיה המרכזית, חוץ מזה שהבעיה העיקרית שאני לא מה שצריך להיות, אבל זה מטריד נורא. זה בעיה ענקית. עם ישראל רוצה ללמוד תורה. למה זה? זה מאיפה זה בא? זה בא כי זה, יש לנו סימפתיה לזה. ואתה רואה שזה עושה באנשים, זה עושה, זה דברים טובים. אנשים רוצים והם מתברכים מהתורה, שמחים בה. גם אנשים חילוניים היום, יותר ויותר, אתה רואה שהם רוצים עם התורה, שהמון התעניינות, המון המון התעניינות, המון סך, מאוד מאוד משמעותי, שמתלהבים מזה. זאת אומרת שיש לנו בנפש הלאומי תכונה של סימפתיה לקודש, סימפתיה לרוח. היא נקלטת אצלנו טוב, נקלטת אצלנו יפה. נראה. זה יהיה הרבה דרך ארוכה עוד, צריך לעבור. זה דבר מדהים, דבר מדהים. זה תכונת עם. הרגש מעיד. רגש, זאת אומרת, זה משהו מבפנים. הבינה מבררת. זה משהו מתוכנו. שאלוקי עולם היחיד והמיוחד, הטוב הגמור. אנחנו נפגשים עם התוכן האלוקי בצורה חיובית. זה עושה לנו טוב. זה עושה אותנו טובים. או בלשון הגמרא במנחות, יבוא טוב ויקבל טוב מטוב לטובים. יבוא משה שנקרא טוב ויקבל תורה שנקרא טוב. מהקדוש ברוך הוא שנקרא טוב לכל לטובים. זאת אומרת, התהליך של המפגש עם התורה עושה טוב, יוצר משהו חיובי. יוצר אנשים יותר, עם ישראל יותר עדין ויותר חסיד ויותר לבבי ויותר ישר ויותר אמיתי. התורה עושה טוב, מביאה ברכה. זה מתאים לנו, זה מתלבש. יש פה אור, חיים. שמרומם על כל רומות ויותר טוב מכל טוב, טוב לכל ורחמיו על כל מעשיו, הוא מחיה את הכל. המפגש עם התוכן האלוקי מעורר בנו שמירה, רצון לשמור על דברים טובים, מצמיח ישוע לכל. הסימפתיה הזאת שיש לנו כאומה בתוכן האלוקי חודרת באומה לא רק בפרטיה, כי דווקא בכללותה, ועיקר הדגש אם כן זה הלאום, הלאום. נכון, אנחנו רואים את זה גם בדוגמאות של אנשים, הרבה אנשים, המון המון אנשים צדיקים, ועמך כולם צדיקים, המון המון, זו תכונה מאוד רחבה, ותכונה לאומית בסוף. זאת אומרת שלהבדיל מהעמים, יש תקווה לאנושות. התקווה של האנושות היא שיש פה פינה אחת בעולם, של סובייקט כללי, ציבורי, לא רק בודדים, שנפגש עם התוכן העליון, תוכן האובייקטיבי, השמימי, וזה יוצא טוב. עם ישראל כתב את התנך. המפגש בינינו לבין התוכן האלוקי הוציא ברכה לכל האנושות. כל האנושות עד היום מנסה להקל ועוד ועוד משהו מהתנך. לא פשוט. אבל כל הערכים הכי משמעותיים שיש לעולם זה בזכות הופעת התנך. עד היום הזה. היא לפעמים שכחה את נשמתה, את מקור חייה, הסתגלה לה נבואה להזכירה. כן, הנבואה, הנה, רואים שיש נביאים בעם ישראל. מה זה נביאים? אנשים, הרבה מאוד נביאים, מזוכחים, נפשות מזוכחות, והקדוש ברוך הוא דואג לנו שהסובייקט שלנו לא יתקלקל. אם חס בשלום, יש סכנה לסובייקטיביות שלנו, מיד אנחנו יורדים לגלות. מיד זה מפשט את העקמימיות שלנו. עד שסוף סוף תנצח הסימפתיה האלוקית של התור המוחלט. הקדוש ברוך הוא לא מניח לסובייקטיביות הלאומית שלנו להתקלקל הרבה זמן, ומיד אנחנו קצת סוטים, מיד הוא מיישר אותנו חזרה, עושה לנו בית ספר, שומר עלינו, שומר עמו ישראל לעד. הקדוש ברוך הוא שומר על מבנה הנפש הלאומי שלנו, לתכונות, ועובדה, הנה עם ישראל נשאר קשור מאוד מאוד לתורה, לברכה. זאת אומרת שאנחנו פתח התקווה של האנושות. הביטויים שמופיעים כאן מופיעים מילה במילה כמעט באורות התחייה סעיף א', כמעט מילה במילה. זאת אומרת, רואים שאורות התחייה זה תקציר של דרך התחייה. דרך התחייה זה מאמר ארוך, ואורות התחייה סעיף א', ולא רק סעיף א', גם הסעיפים הבאים זה עיבוד של המאמר הזה. אז יש המון קשרים בין מי שיראה פה המאמר פה לבין הפסקאות הראשונות של אורות התחייה. סעיף א', ב', ד', ה', בסדר? יש איזו חפיפה. יכול להיות שהרב כתב את תורות התחייה, ואחר כך הוא כתב מאמר לציבור הרחב פה, מאמר לעיתונות. ניר, אתה כל טון כזה. אז כל שהוא כתב עיבוד של זה, תקציר של זה, לא יודע. ולכן, טעות יסודית היא החזרה מכל היתרון שלנו. זה טעות. זה טעות לא רק כלפי עצמנו, זה טעות כלפי האנושות. החידלון מההכרה של אתה בחרתנו. זאת הסוגיה שצריך לשים אותה על השולחן. הרב רוצה לשים אותה על השולחן. היא הסוגיה הכי קשה. הכי הכי משמעותית היום והכי קשה היום. זאת הסוגיית הסוגיות. המושג שנקרא אתה בחרתנו מכל העם. עדיין לא הגענו לסוגיה הזאת. ברמה הציבורית הלאומית אנחנו עדיין לא הגענו אליה. היא עדיין מסובכת לנו. אנחנו יודעים אותה, אבל לא מעיזים לדבר עליה. אנחנו יודעים את זה. אנחנו יודעים שאתה בחרתנו. עכשיו אנחנו יודעים שעם ישראל זה משהו אחר. אנחנו יודעים את זה טוב מאוד. כולנו, כל עם ישראל יודע את זה, אבל מפחדים לדבר על זה גלוי. או מהססים, או לא יודעים את המשמעות של זה. אבל זאת, כל הסוגיות שעומדות על הפרק היום מבחינת מדינת ישראל, כל הסוגיות צוברות סביב נושא אחד. אתה בחרתנו מכל העם. הסוגיות הביטחוניות והפוליטיות והחברתיות והחינוכיות ודאי הדתיות, הכל, 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 הכל קשור רק לנושא אחד, היכולת שלנו להפנים ולהכיר, להסתכל מול הרי ולהגיד נכון, אתה בחרתנו מכל העמים. החידלון הזה הוא חמור מאוד. זה לא רק שאנחנו שונים מכל העמים, נבדלים בחיים היסטוריים מצוינים שאין דוגמתם בכל עם ולשון. אנחנו מעולים וגדולים מאוד מכל עם ולשון, אנחנו עם אחר, וצריך להגיד את זה את האמת, אנחנו בנויים אחרת. אצלנו אנחנו, אין עם כזה. אם נדע את גדולתנו, נדע את עצמנו, זה יהיה לנו טוב. אם חס ושלום נשכח את גדולתנו, נשכח את עצמנו, ועם ששוכח את עצמו בוודאי הוא קטן ושפל. ולכן הרב קורא בזמן דחיית עם ישראל בארצו, קורא לעם, קורא לחברה הישראלית לא להתבייש, לא להתנצל. זה לא גאווה, זה לא התנשאות, זה לא על חשבון אחרים, זאת שליחות. שליחות מאוד מאוד גדולה, להיות עם שנבחר להיות זה שיש לו נפש, שמכילה את הקודש, מכילה את התורה. טוב, בעזרת השם.